שלום וברכה.
זהו, חזרנו. באיחור, אשמתי, אני מבקש מחילה. טוב, חודש טוב ומבורך. מה שאת רוצה? לא תשאר שם. הערב זה ההילולה של הרב קוק, זה גם משהו חשוב. טוב, הרב קוק הערב, כן, ג' באלול. טוב, ובכן קהל קדוש, אנחנו ממשיכים במסכת אבות בפרק ג'. באיזו משנה, אצלי זו משנה תדבב, אבל ליבי מאסס אם לומר כך, כי הרי יש בעיה שהרי במהדורות השונות המספור של המשניות שונה, ולכן אני יכול לציין את המילים הראשונות של המשנה, זה הרבה יותר הגיוני. אני קורא כאן, הכל צפוי והרשות נתונה. התחלנו בזה בפעם הקודמת. אלה הם דבריו של רבי עקיבא, נכון? הכל צפוי והרשות נתונה. אני חושב שעסקנו די הרבה במשמעות של המילים האלה. הייתי רוצה את ההמשך של דברי רבי עקיבא. ובטוב העולם נידון, והכל לפי רוב המעשה. שוב, זה מילים ממש לא מובנות. בטוב העולם נידון, והכל לפי רוב המעשה. אני עוד לא הבנתי בדיוק את המילים האלה, זה מילים קשות בשבילי. אבל דבר אחד ברור, זה שהביטוי הראשון סותר את הביטוי השני. קודם כל, הביטוי הראשון סותר את המציאות. בטוב העולם נידון. ומאמר אומר רבי עקיבא, סופו של דבר הכל טוב, נכון? זה מה שאומר רבי עקיבא. מה זה בטוב העולם נידון? תסביר לי. אז בסוף זה, אז אם כן זה לטובה, הכל בסדר. אתה רואה את העולם, אתה לא רואה שזה טוב, לא יודע. זה אומר שאומרים, מה אומר האופטימי? האופטימי אומר שהעולם הזה זה העולם הטוב ביותר מכל העולמות האפשריים. מה אומר הפסימי? שזה נכון. שזה נכון. כן. מה אתה אומר? זאב צחק, זה כבר משהו. הרווחנו משהו אחד מהשיעור הזה. כן, נו, מה אתה אומר?
לטובה, כי לטובה זה בסוף.
אז זאת אומרת, בטוב העולם נידון, בסוף יהיה טוב.
בסוף
זה טוב.
זה לא אומר שזה מידת הרחמים. למה?
כי אם זה מבחן התוצאה, מבחן התוצאה, יכול להיות שזה יהיה מידת הדין, אבל זה יהיה לטובה.
מידת הדין לטובה. אז זאת אומרת שזה לא דווקא רחמים. אבל בסוף יהיה טוב. לכאורה, אני אגיד לכם את האמת, זה ממש טריוויאלי, בנאלי, מה שכתוב כאן. בסוף יהיה טוב. וכי לא ידענו? אולי נשאל את זה אחרת. איך אנחנו יודעים שבסוף הכל יהיה טוב?
כל ישראל
שם שם. בסוף תמיד. אז זה לא כך טוב.
למה לא
טוב? זה יעדר. זה ייאוש. נכון שכשמתים יש פחות בעיות. אבל זה כישלון. כן? אני יודע, אני מנסה לבנות משהו, אני בונה בית, בסוף אתה אומר, בסוף הוא יקרוס. אז בסוף יהיה טוב. לא, חבל. רציתי לבנות בית כדי שהוא לא יקרוס. דווקא המוות, זה הראיה לזה שהעולם הוא רע. כי הכוח העיקרי שמנצח בעולם הוא המוות. כל מה שבונים, בסופו של דבר, הכל יעלה. לפעמים תוך 100 שנה, לפעמים תוך מיליון שנה, תוך מיליארד שנים, אבל בסוף הכל יחלה ויבלה. אז אדרבה, אולי זה לא כל כך פשוט מה שאומר רבי עקיבא, שהכל טוב.
זה לא נכון?
מה זה לא נכון?
שעושים ילדים טוב ומתחת
מביאים ילדים, בסדר. כמה זמן כדור הארץ יחזיק מעמד, תגידי לי? יש איזה אסטרופיזיקאי, אומר, תדעו לכם שעוד מיליארד שנה כדור, עוד מיליארד שנה השמש תכבה. אז אחד השומעים בהרצאה רועד, והוא אומר, אמרת מיליארד או מיליון? אבל זה נכון שאם עושים חשבון בגדול, לא בקטן, בגדול, הכל יחלה. אם כן, מהו הכוח החזק ביותר במציאות? המוות, השחור, הקר, האפל. נכון? זה מה שגובר בעולם.
אבל יבצעו עולמות חדשים, שזאת הגישה...
מה? תודה רבה. זאת הגישה של הגויים. מה זאת אומרת?
כשמתחילים את השנה בסתיו, אז
אז אתה אומר שהיהדות יש לה עמדה הפוכה מזה, שהיהדות חושבת שהכוח העיקרי במציאות זה החיים. כן? יש גם קצת סימנים לזה בעולם. אחד הסימנים לזה שהחיים הם כוח חזק, זה שיש התפתחות. נכון? למשל תורת האבולוציה, היא מראה שהחיים הולכים ומתארגנים לצורות יותר ויותר מפותחות ומשוכללות, עם השנים, עם המוטציות. וכן, אנחנו רואים איזשהו כיוון שמתנגד למוות המתמיד הזה. כן? והשאלה היא, מי ינצח? האם הכיוון המתעלה או הכיוון המדרדר? לכאורה, מה שמקובל היום לחשוב בהשפעות מדעיות מסוימות, זה שעם כל הניסיון, עם כל הרצון להוסיף חיים, אבל בסופו של דבר המוות גדול מן הכל. נכון? זה התחושה המצויה היום בעולם הכללי. ואם זה נכון, אז זה נורא.
עוד יותר טרגי.
עוד יותר טרגי. מה? מה אתה אומר?
הגישה של היהדות.
אני לא יודע, אנחנו נבדוק עם הגישה של היהדות. מה אתה אומר?
שזה עוד יותר טרגי,
עוד יותר בונים, ובסוף תח, בשביל מה הכל? כן.
וגם הרפואלת, סוד יום המוות, יום הזדות.
נכון.
אצל בני אדם
הייתה אבולוציה כל כך. למה? דווקא אצל בני אדם?
הוא דבר מלפני מאות בשנים, עד היום.
לא, 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 לא. פעם אנשים לארוחת צהריים היו אוכלים את השכן שלהם. היום אוכלים... לא, היום אוכלים... נכון, זאת אומרת שיש משהו שמפריע לנו לעשות את זה. אז יש התפתחות אצל האדם. לא נעים. פעם לאכול את השכן, זה המובן מאליו. היום אתה צריך תירוץ. אז זה סיבה שמשהו התפתח. לא, באמת, פעם, אתם יודעים, אתם זוכרים, היה לפני 3,000 שנה, איזה מסיבות היו עושים החבר'ה בקנען? מה היה מסמר הערב? חבר'ה, בואו, יש ערב נפלא, יהיה על האש, והשיא של הערב מקריבים שני תינוקות למולך. אה? תשמע, כאלה מסיבות? רק אצל ההוא. כן? זה פעם מה שהיה. היום מי שעושה את זה יושב בכלא, נכון? זאת אומרת שיש בכל איזושהי התפתחות אצל האדם. נראה לי.
כן.
זו השאלה.
אז
זאת בדיוק השאלה. בדיוק השאלה. למשל היה סופר אחד, אלבר משהו. קאמי. כן, כן, כן. אז הוא טען, הוא היה מבעלי הפילוסופיה של האבסורד. הוא אמר, הכל אבסורדי, אין משמעות לשום דבר ולא כלום. מכירים את היצירה הספרותית שלו, הדבר, נכון? לפסט, כן? הדבר.
יש גם האדם המורד.
לא אמרתי הכל. אתה רוצה, יש לו המיתוס של סיזיפוס. ובקיצור, יש הרבה ספרים. אני אדבר על ספר אחד. אחד. כן. מה אומר קאמי? הוא אומר, אין מה לעשות. הדבר יחלה את כולם בסוף. יחלה את כולם. אף על פי כן, וזה בעצם אחת התזות שעולות מהספר, צריך להילחם בדבר. וצריך לעזור לאנשים לא למות. נכון שהדבר הוא חזק, אבל צריך בכל זאת לעשות משהו. מאיפה הצריך הזה? לא מבוסס. כלומר, לא ברור מה מביא את אלבר קאמי לרצון לטפל באנשים. כן, למה?
חסרה מלחמה ביולוגית למעשה.
כן, אז השאלה, אז למה? כן, אתה אומר?
זה כמו שרבי עקיבא אומר, בעצם. הסוף ידוע לנו,
כתב. מה הסוף?
הסוף, מה שיהיה הסוף, אבל הדרך שאתה הולך, הרשות שלך, הרשות נתונה לך, לבחור בדרך שתלך, ובצורה שתבחר, בין זה לעזור לאנשים להתמודד עם הדבר, או לא לעזור להם.
דבריך הנפלאים, רק שהם מתייחסים לחלק הראשון של המשנה, שעסקנו בו בשיעור הקודם. אנחנו עכשיו עסוקים בחלק השני של המשנה, הבמילים ובטוב העולם נידון. זה מה שמעניין. הכל ספוי והרשות נתונה, מספיק, מרתנו את השערות אחד לשני בשיעור הקודם, לפני חודש, ועכשיו אנחנו עסוקים בשאלה חדשה. בטוב העולם נידון, זאת אמירה אופטימית. בסדר?
תחילת הדין היא טוב, אתה יכול להיות יותר טוב, יכול להיות
בסוף יהיה טוב, נכון? זה בעצם, פה טענו שבסוף יהיה טוב. והשאלה היא, מה הבסיס לאמירה הזאת? כן? בבקשה.
אולי זה גורל של האנושות לעומת גורל פרטנים. כלומר, כל אחד מאיתנו בסופו של דבר ימות, אבל האנושות עצמה
את כל כך בטוחה בזה שהאנושות תמשיך? יש היום כל הנתונים האפשריים כדי לפוצץ את הכדור הזה ולגמור עם הסיפור הזה של האנושות.
הכל לפי רוב המעשה, כאילו אם הרוב, רוב האנושות
יצליח להתגבר, ואולי הם לא יעשו את זה. אגב, לא, זה תלוי בכמה משוגעים. הרי מספיק קבוצה של 100 משוגעים כדי לפוצץ את כל הכדור הזה. גם אם רוב העולם יהיו אנשים טובים.
אני לא מאמינה.
אז זהו. אז מה שאת אומרת כאן, את אומרת דבר שהוא באמת עם עוצמה גדולה. את אומרת מה שהיהדות אומרת, שבסוף יהיה טוב. כן? ורק כל השאלה שאני שואל היא, מניין לנו? שאלה רצינית, כן? זה לא דבר פשוט. כן, בבקשה.
יש אמרה מסכת תענית, יעקב אבינו לא מת.
יעקב אבינו לא מת, so what?
שאם הזרע שלו בחיים, אז גם הוא בחיים. כן. זה אומר שבעצם האדם חי דרך הצאצאים שלו.
אני שואל אם בכלל יהיו צאצאים. נגיד כשהעולם יחלה. אני שואל, ההרים, איך כתוב? כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה. נכון? מה? בסדר, רק רגע. הוא מותח פה. כן, מה אתה אומר?
אולי הכוונה לעולם הבא.
אתה אומר העולם הבא. זה רעיון לא רע. להגיד, תראה, יש שם... מה? מה אתה אומר?
שאלה איזה עולם.
כן, אז הוא, הבחור היקר שם שיושב מאחוריך, הוא אומר, תראה, יש נצח. איזה נצח? נצח של הנשמות. כן? אז זה קוראים לזה חצי ייאוש. למה? אתה אומר, אני לא התייאשתי מן הנשמה, אבל התייאשתי מהגוף. נכון? מה שאתה אומר. כלומר, בסופו של דבר, העולם החומרי אין לו אחרית, הוא יחלה, אבל הנשמה היא תיגאל אם תזכה. משהו כזה? רעיון לא רע. הרעיון הזה אומץ על ידי חלק גדול של האנושות, על ידי הנוצרים. הנוצרים באמת חושבים ככה, שהעולם הזה בסופו של דבר זה לא השקעה טובה. לא כדאי להשקיע כל כך פה. זה ממילא מלא רשע וכסל, וזה ממילא יחלה. לכן הדבר שצריך להסיק את הנפש של הנוצרי הטוב זה כיצד לגאול את הנשמה. עד כאן מובן?
מה? שלהתייאש בעולם הזה. הכוונה היא שאנחנו רואים הכל בעצם איך שהוא נברא פה בהתחלה ומתחילים להתעלות.
זאת אומרת מה שאתה אומר, שהכליה היא בלתי נמנעת לעולם החומרי.
בדינת זה לא אומר שאפשר להשקיע טוב בעולם, כל עוד יש עולם.
כן, אבל אתה שם את הלב לתוספת שלך? כל עוד יש עולם. וכשהעולם יחלה, אני פשוט שואל שאלות קשות, שאלות לטווח ארוך.
אם הוא יחלה, אז... אם הוא יחלה, אז כן, זה לא מה שצריך להיות פרוש מהעולם הזה.
השאלה אם זה כל כך כדאי להשקיע בזה, בדבר שממילא יחלה. זה כמו שאתה בונה ארמון חול בחוף, כשעוד מעט יבוא גל ויגמור את הארמון חול שלך. לא חבר?
לא כל אחד יחלה, פשוט ישקיע. בעצם כולם ישקיעו, אז עדיף שאתה תחליט שכן תשקיע, לא?
אתה אומר, בין משוגעים כדאי לשחק את המשחק. כן.
אתה יוצא מתוך ההנחה שאנחנו לא נשלח שגרירים לעולמות אחרים.
אתה אומר משהו אחר. אתה מתחיל לדבר כמו ברגסון.
כמו מי?
ברגסון.
איזה?
הנרי ברגסון, הפילוסוף. מה? באמת. לא, לא, לא. אל תגיד ככה בציבור. אחרי השיעור, תכנס לגוגל. תקליד, הנרי ברגסון, בסדר?
Okay.
אל תגיד ככה, בפרסיה, אני לא יודע מי זה ברגסון, זה לא יפה. כן, עכשיו. אבל ברגסון היה פילוסוף ממוצא יהודי, והוא אמר, אחד הדברים החשובים שהוא אמר, שלדעתו, החיים עתידים לנצח את המוות. נכון, אבל גם הוא אמר את זה מסיבות פילוסופיות, בין היתר בגלל ההתבוננות באבולוציה. הוא רואה אם כן שיש כיוון בתוך העולם שהולך ובונה, ולכן הוא מניח שהחיים ימשיכו תמיד באיזושהי צורה. גם אם כדור הארץ יכפה, אז אולי ישלחו חיים לכוכבים אחרים, מתחיל לדבר על זה. כן, ואולי בכלל צורת האינטליגנציה האנושית לא תהיה תלויה דווקא במוח, אלא באיזה מין מבנה כלל קוסמולוגי. זה יכול להיות, כל מיני דברים יכולים להיות. כלומר, ברגסון, ובזה הוא קצת נאמן במידה מסוימת לזהות היהודית שלו, הוא אומר, החיים בסופו של דבר זה הקטע החזק. ולכן גם העולם החומרי לא יחלה. יבוא יום שאנשים לא ימותו. ככה טוען ברגסון, בתור אמירה פילוסופית. כן? זה דבר מעניין. אגב, מה היהדות אומרת בנושא הזה? מה היא אומרת? איך היא קוראת לזה? תחיית המתים. תחיית המתים. עכשיו, תחיית המתים זה נשמע משהו סופר עזוי, נכון?
היום זה כבר אפשרי. אתה יכול להוציא גנים ממת ולשתול אותם בבן אדם חי.
ואם אין לך גנים של המת?
אז לא תוכל
להגיד. לא תוכל. זאת אומרת, זה מצאת פתרון טכני. אבל אני אומר, באופן כללי, הרעיון של תחיית המתים נראה לא הגיוני. והרבה פעמים אנשים שאלו את עצמם, למה היהדות תקעה את עצמה בנושא הזה? למה להכניס בעיקרי האמונה של היהדות דבר כל כך לא מובן? תחיית המתים. נכון? רגע, הבנת את הבעיה? טוב.
למה לא מובן?
למה לא מובן? מובן, אחרי ששמעת את השיעורים שלי, אתה מתחיל להבין למה. אבל אל תגיד שזה מובן מאליו. למשל, הרמב״ם, כשהוא כותב את העיקרים של היהדות, מה העיקר הראשון? שיש אלוהים. שיש אלוהים. אחר כך שהאל הזה הוא אחד ושאין לו גוף ושהוא משגיח ושהוא נתן את התורה וכו' וכו' וכו'. מה העיקר ה-13? תחיית המתים. הוא שם את זה בסוף. למה? זה לא כל כך נעים. שמים את זה ככה מקום לא יותר מדי בולט. נכון? אפשר גם את זה להגיד. אבל הרמב״ם במאמר תחיית המתים הוא עונה על השאלה הזאת. למה הוא לא כל כך דיבר על תחיית המתים? הוא אומר כי זה נס. זה נס, אין מה לעשות עם זה. זה לא כל כך... זה לא נכנס בתיאוריה הכוללת. אז יש דבר כזה, תחיית המתים, אני לא יודע איך להסביר את זה, שם את זה בסוף. מעניין שבמסכת סנהדרין, כשהחכמים דיברו על עיקרי האמונה של היהדות, הם שמו את תחיית המתים כעיקר הראשון, ואת מציאות האלוהים כעיקר השלישי. מעניין, לא? תורה מן השמיים. עכשיו, למה? כי אצל חכמי המשנה הם הבינו כזה דבר. מה אכפת לי שיש אלוהים אם הוא לא יודע להחיות מתים? כלומר, אם הוא יודע להחיות מתים, אז הוא מתחיל לעניין אותי. אז אני רוצה לדעת אם הוא קיים. אבל אם אתה אומר לי, יש אלוהים, אבל בסופו של דבר המוות, זה הדבר העיקרי שמנצח בעולם, אז אתה שואל את עצמך, בשביל מה? בסדר? ולכן, אפשר לומר... וזה כאן אני מתחבר לדבריך שתחיית המתים זה הדבר בעצם היותר הגיוני מבחינה מוסרית. לא ייתכן לתת למוות את הניצחון הסופי, זה סקנדל. בסדר? כן.
השאלה היא קצת לא קשורה. הרב ממליץ לאנשים לחשוב מחשבות על מה יהיה במוות ואחריו, תחיית המתים וכו'.
לא, זה מאוד מסוכן.
מאוד מסוכן, זה לא אפקטיבי ולא כדאי. אין עניין.
אין עניין בכלל, אתה עליך, אז אתה אפילו לא שואל, אתה קבעת.
זה בדרך כלל פתיעות בצורה של
שאלה. לא, אני אסביר לך משהו. אני חושב שזה חשוב שאני אדבר על זה. אבל למה אני לא רוצה שאנשים יחשבו על זה לבד? כי אני לא סומך על האנשים. זה הכניס אותם לניקאון. אז אני מנווט את זה, בשביל זה יש לי שיעור. אז משנה. תכתוב על זה שיר, נו, באמת. אבל...
זה גם מכניס אותו לניקאון.
לא, לא, אבל צריך להבין את הנקודה הזאת. כן? מה? אבל מה?
גם הרחבית שיש מעט מאוד...
כן, אבל זה כמותי.
נכון, אבל אתה...
אבל איכותית.
אוקיי, אבל...
יש הבדל בין כמות לאיכות, לא? אפשר להגיד, למשל, שהמוח בגוף האדם מבחינה כמותית, זה לא הרבה.
עדיין, יש מעט מאוד קשרים, כמו ביקום עובד לגמרי, בטח של החיים.
נכון, נו.
זה פשוט מדגיש את ה...
את העוצמה של החיים.
נכון.
אולי זה... כן, זה מדגיש את העוצמה של
החיים. זה כאילו יחד הזמן הוא
נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, לא אמרתי כן, מה אתה אומר?
המתים שהם יקומו, הם יקומו עם אותם נפשות ועם אותו זיכרון, עם אותם נשמות ועם אותו זיכרון.
תאמין לי שלא אכפת לי. זה, בזה אני מתחבר לתא.
לידה של ילדים חדשים, אם הם לא זוכרים, אז הם ילדים חדשים. למה חשוב שתהיה תחיית המתים?
אתה יודע, התלמוד מספר, שמעתם את השאלה שלו? האם יש רצף של זהות בין האנשים שיקומו לתחיית המתים? לבין האנשים של היום. כי אם לא, זה לידה חדשה. שאלה, יש שאלה שנשאלה בתלמוד, שאלה קליאופטרה, המלכה, את רבי מאיר. היא שאלה אותו, כשיקומו המתים, האם הם יקומו עם לבושיהם, או שמה יקומו ערומים? אומר לה, מה זה חשוב לה? היא רוצה לדעת מה ללבוש. נכון? בתחיית המתים.
אבל זה יצא מהאופנה כבר,
לא יודע, אני אומר, זה עניין אותה מאוד לדעת האם יקומו ערומים או לבושים.
אז היא באמת האמינה בזה.
כן, היא האמינה בזה, זה ברור. היא הייתה מצריה, אצל המצרים כל מיני רעיונות כאלה, ודאי היו קיימים. ואז השאלה היא רק, האם יקומו עם בגדים או בלי בגדים. ואז רבי מאיר ענה לה, שעושים קל וחומר מחיטה. שהחיטה, כשהיא נקברת בתוך האדמה, היא נקברת ערומה, והיא יוצאת בכמה לבושים. אז האדם, קוברים אותו בתחריכים, אז קל וחומר שיצא עם הרבה בגדים. עד כאן הסיפור בתלמוד. אתה מאמין בסיפור הזה? זה נראה תשובה ילדותית לחלוטין, לא?
אולי מסתתר מאחור.
אז בטוח מסתתר מאחור זה משהו. השאלה הייתה בדיוק השאלה שאתה שואל. האם יש המשך בין הזהות שבה חייתי בעולם הזה, לבין הזהות העתידית שלי? האם מה שלבשתי בעולם הזה, דיינו מה שהוספתי על הנפש שלי, כלומר, הקניינים הקיומיים שהוספתי על זהותי, האם זה ממשיך איתי או לא? במילים אחרות, האם המוות זה תולדה מייאוש, זאת אומרת, זה כישלון של העולם הזה, ולכן בונים אותי מחדש, או שיש רציפות. בסדר? מה שרבי מאיר ענה זה שיש רציפות. בסדר?
שיש רציפות.
יש רציפות. במילים אחרות, ההכרח לקבל שהחיים ינצחו את המוות, זה תולדה הכרחית של האמונה המונותאיסטית. כלומר, אם אתה מאמין שהאלוהים הוא אחד, אז הוא מקיף את הכל. ולכן לא ייתכן שיש ממשות מוחלטת למוות. עד כאן מובן. ועכשיו יוצא לפי זה, כשאנחנו חוזרים לשאלה ששאלתי, מניין לנו שבסוף יהיה טוב, אז התשובה שהיא ניסתה להגיד ואני השתקתי אותה, זה? לא. בראשית ברא אלוהים. אם בראשית ברא אלוהים, אז אם כן יש תחיית המתים. מובן?
רגע, איך זה קשור?
דווקא בפיזי.
מה?
דווקא
דווקא בפיזי. כי לא ייתכן לוותר על משהו מן המציאות. איך אמרה האישה החכמה מתקוע, וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. ולא נהיה כמים הניגרים ארצה אשר לא יאסף. כן, מה התכוונה האישה מתקוע? שזה חרם. מים הלכו לאיבוד, לא ישובו לעולם. זה מדכא רק לחשוב על זה. כן? אז לכן אי אפשר לקבל בשוויון נפש את האובדן המוחלט של העולם הפיזי. לכן מוכרח להיות איזשהו המשך פיזי, לאו דווקא בצורה שאנחנו מכירים כאן. כן? ודאי שהעולם הפיזי גם הוא עובר שינויים. אבל לא ייתכן שהוא לא יהיה שותף בצורה כלשהי אל הנצח. זו השאלה ששאל הנסיך הקטן את הגיאוגרף, נכון? קראת את הנסיך הקטן? זה שקראת לפני הרבה זמן, זה נכון. זה שאתה לא זוכר, זה לא נכון. אתה יודע למה? כי אני אזכיר לך. כן? הוא שואל את הגיאוגרף, הוא אומר לגיאוגרף את המפה של כוכב הלכת שלו. יש לי שלושה הרי געש, אבל יש אחד כבוי, אבל מי יודע? ואז הגיאוגרף כותב שלושה הרי געש. ואז הוא אומר לו, ויש לי גם פרח. אומר לו, לא רושמים פרחים. למה אתם לא רושמים פרחים? זה הדבר היפה ביותר שיש. אומר, אנחנו לא רושמים דברים בני חלוף. שואל הנסיך הקטן, מה זה בר חלוף? אומר לו הגיאוגרף, לבריאות. אומר לו הגיאוגרף, זה מה שקיצו קרב. אומר הנסיך, אבל אתם כותבים גם הרים. אתם כותבים גם הרי געש. והרי געש הלא נכבים. אומר, לא חשוב. מה שחשוב לנו זה ההר. ואז זה המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן. שהפרח, שזה מה שמהווה את רקמת החיים הקיומיים שלו, זה מה שהולך לעבדות, וזה לא חשוב. מה אכפת לי שיש הרים אם הפרח שלי לא יירשם בספרי הגיאוגרפיה? הבנת את הבעיה? לכן מוכרחים, וזה בדיוק החיפוש של הנסיך הקטן. אתה זוכר את זה עכשיו? לא? אוי, אוי. חייבים. צריך איזה השכלה כללית. עכשיו, מכאן ואילך, החיים של הנסיך הקטן מוקדשים לדבר אחד, להעניק משמעות נצחית לפרח החולף שלו. בסדר? כלומר, זה בעצם אחת המשימות החשובות של העולם, כיצד לגבור על המוות. איך לקחת מה שבעינינו נראה כחולף וחסר משמעות נצחית, לתת לו ערך נצחי. בסדר? בבקשה. מה?
אתה יכול להגיד שלהפוך את זה, אבל להגיד שבגלל שאדם לא יכול להתמודד עם המחשבה הזאת, הוא יוציא את הבורא. הוא לא יכול לסיים את המחשבה הזאת. הוא כך אתאיסטים תופסים את האמונה, כי הם טוענים שאנשים יוציאו את זה, כי הם לא מסוגלים לסיים את המחשבה שאין
משתובבים. הייתי אומר הפוך. הנטייה הטבעית של האדם זה דווקא לקבל את הציור הפסימי. מה? אם זה היה נכון, אז בעלי חיים היו צריכים לעשות בתי כברות.
אבל אין להם מודעות.
אין להם מודעות.
לאדם יש, זה יוציא את המודעות, הוא יצור שמודע למרות שלו, זה יוציא, כאילו. הדבר שכל אחד יכול להיות.
מה זה אגדות? מה, בתי הקברות של הפילים? שטויות. כן. ונגיד שזה נכון. לא, לא, זה לא בסה בכלל. לא, ואז מה? זאת אומרת שאז האדם הוא היצור היחיד שחושב שצריך לגבור על המוות. זה אומר משהו על האדם? רגע, רגע, אני רוצה להבין משהו. אם האדם הוא היצור היחיד שחושב שצריך לגבור על המוות, זה לא אומר יש משהו ייחודי באדם?
אני רוצה לחשוב שכן, אבל כרגע לא, אני לא רואה
אדם. למה לא?
איך אנחנו יודעים שהוא היה צורך? איך אתה יודע מה בעלי חיים חושבים על המוות?
מה בעלי חיים חושבים על המוות? אני אגיד לך משהו. לא, 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 לא. הוכח הדבר שבעלי חיים בבתי מטבחיים אינם מתרגשים מהמוות. עובדה. כן. נעשו מחקרים על הדבר הזה.
הם מבינים שהם ימותו?
לא, הם לא מבינים את זה, לא אכפת להם.
זה אינסטינקט.
כן, זה אינסטינקט, זה בסדר. אבל זה לא דבר מושכל, זה לא מושכל. אני אגיד לך יותר מזה. האיילה מעולם לא חשבה על עצמה אני איילה, והנמר מעולם לא חשב על עצמו אני נמר. אלא הנמר הוא נמר, והאיילה היא איילה. זאת אומרת, המחשבה על עצמי היא מחשבה אנושית. איך אפשר לדעת את זה? אפשר להעריך את זה. ואני חושב שההערכה הזאת היא נכונה. נעשו בין היתר גם מחקרים על האינטליגנציה של שימפנזות לעומת אינטליגנציה של ילדים. עכשיו, דבר מאוד מעניין. עד גיל 4, המחקר מראה שהאינטליגנציה של ילד פחות או יותר שווה לאינטליגנציה של שימפנזה מפותחת. כן, כן, זה לא סתם. השימפנזות הן די חכמות. מגיל 4 ואילך יש יתרון לשימפנזה על הילד. בשלב קצר, שבו אחר כך הילד גובר על השימפנזה ועובר אותה הרבה, עובר אותה בהרבה. מה זה השלב הזה של החולשה האינטליגנטית של הילד לעומת השימפנזה? זה ההיפרדות מן הטבע. כלומר, שהוא מתחיל להיפרד מן ההכרה הטבעית, האינסטינקטיבית, אז הוא נחלש בתגובות הטבעיות שלו, ואז הוא מפצה את זה על ידי השכל. כן? דברים האלה ניתנים לבירור, להוכחה. יש ספרים שנכתבו על זה, מחקרים. מה?
שהוא מגלה את האינטרנט.
ואז הוא... לא, זה אומר שזה נסיגה. זה נסיגה, זה נסיגה, זה נסיגה. טוב. ולכן אני שוב חוזר לטענה שלך. נגיד שעולם הבא זה המצאה של הדתיים. של האדם. המצאה של האדם באשר הוא אדם. אז הייתי אומר שזה אחד מהמאפיינים של נפש האדם. ראה, לא אמרתי שזה מצדיק, אני מסביר. קודם כל, אני מתוודע לעובדה מעניינת. אם אני שואל את עצמי, מה זה פרפר? פרפר זה תולעת עם כנפיים. אם אני שואל את עצמי, מה זה אדם? אדם זה יצור שיש לו נטייה לחשוב על עצמו. ואז ממילא להסתכל על עצמו מבחוץ. זו תופעה ייחודית.
אבל זה לא... אז התופעה הזאת יכול להיות שבגלל שנוצרה התודעה, אז מה חייב...
אבל מה זה נוצרה התודעה? זה בדיוק העניין. התודעה הזאת היא ייחודית, היא טרנסנדנטית לכל דבר אחר.
אני מרגישה כרגע שבגלל שזה באמת חושב
את
זה
לדעת,
שולחים לנו
אותם,
אולי
זה יכול
להזים את
הדעת. כן, ברור, ברור. האמת היא שאנחנו כן רוצים להצדיק אמונות.
כי
זה שאלה בפני עצמה, ואני אומר, הרעיון להצדיק אמונות הוא לא רעיון מטופש. לא, לא, זאת אומרת, יש היגיון. לא, כי אתה אמרת, מה, את רוצה להצדיק אמונה? למה לא בעצם? למה לא? זה כבר החלטה שלך. זה כבר החלטה שלך. בסדר. כן. בוא נספר לך סיפור קצר בנושא הזה. פעם אחת, לפני שיצאתי לתפילה, 3 דקות לפני התפילה, מישהו מתקשר אליי, הלו, כבוד הרב, אפשר לשאול אותך שאלה? בבקשה. קצר, בבקשה. הוא אומר, האם יש אלוהים? אז אמרתי, כן? ואז הוא שאל, ומניין לנו? אמרתי, כי הוא אמר לנו. טוב, תודה רבה. ואז הלכתי להתפלל. כלומר, יש דבר מאוד חשוב. יש כאלה שניסו להוכיח את מציאות האלוהים על ידי ספקולציות. דקארט, למשל, וכדומה. הבעיה היא שזה מוכיח רק דבר אחד. זה מוכיח שהמוח של דקארט בנוי באופן כזה שטיעונים כאלה משכנעים אותו. זה לא רע, אבל זה לא מעבר לזה. בסדר? אבל יש הבדל, אם אתה מדבר על ההתגלות, כלומר, אלוהים אומר, בסדר, אתם מנסים לדעת אם אני קיים או לא, בואו אני אגיד לכם אם כן או לא. זה משהו אחר לגמרי. ברגע שיש את העובדה של ההתגלות היא משמעותית מאוד, אפשר להתעלם ממנה. כן, בבקשה. אבל אנחנו עסקנו בזה הרבה, בשאלה הזאת, האם ההתגלות היא דבר ספונטני בנפש האדם או לא.
כן?
מה? אז זה מה שאני אמרתי בשיעור
המקום. זה כמו אופציה שנייה. שני הרעיונות מאוד מאוד מזעזעים. הרעיון שהתחלת את הדגים עלינו, וגם הרעיון של ההתגלות מזעזע. שני הם מאוד מאוד מזעזעים.
אני חושב שההתגלות זה מזעזע יותר.
אני לא.
טוב, כן, בבקשה.
בטוב, אתה אומר, בטוב העולם נדון. בטוב זה דבר רוחני, זה לא דבר כזה, נכון?
לא יודע.
מה?
אני לא יודע. ומה את רוצה להגיד בזה?
אתה אמרת שהעולם
נדחה. השאלה מה טוב?
אני
אמרתי שהחיים ינצחו. כי אני אומר שזה טוב לחיות, וזה רע למות. זה הנחה יהודית מוזרה, כן? שהחיים זה טוב, והמוות זה רע.
אז למה מלכתחילה יש מוות?
החיים
הגדרת
את זה בדבר פיזי.
גם פיזי.
בגלל זה תחיית המתים.
נכון, גם פיזי. אני חושב שזה טוב שיש קיום פיזי.
אני חושבת
אני חושב שזה רע שהוא נעלם.
כשהוא אומר פה, בטוב העולם נדון, הוא מתכוון לזה שזה רק העולם הרוחני.
זה אני לא יודע מאיפה לקחת את זה. אם את הסכמת איתי שזה טוב לחיות, אז זה גם טוב לחיות חיים פיזיים. אז הטוב הרוחני שאני מדברת עליו, חל גם על דברים חומריים. כן? אז למה יש מוות? אתם שומעים את השאלה? למה אתה מתעצבן, ראובן? למה? אנחנו בתוך הנושא, לא סטינו לרגע אחד מהנושא, זה אחד, הייתי אומר, הערבים הייחודיים בלימוד הזה.
רק צריך לקרוא לשיעור שוט, ולא
רק כעבור. במי אתה רוצה לראות? לא, 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 סליחה, אני לא מסכים עם שניכם שמעתם בקצה. לא מסכים. אני חושב שאנחנו לומדים עכשיו פרקי אבות. אנחנו לומדים את הביטוי ובטוב העולם נידון, ואנחנו רוצים לדעת את הרציונל, את הממשות של הביטוי הזה. האם זה נכון או זה לא נכון. ולכן נתתי לשוט הזה להמשיך. אם הייתי חושב שאנחנו סוטים מהנושא, לא הייתי נותן לזה. בסדר? אז עכשיו אני חוזר על השאלה של הבחורה. למה יש מוות?
זה נותן טעם לחיים.
קודם כל אני בשאלה. אין? למה יש מוות אם זה כזה רע? התשובה היא שזה... מה בבקשה?
למה אתה מניח שהמוות זה רע? רגע, החיים זה טוב, אני מסכים. למה המוות זה רע?
כתוב.
כי המוות זה ההפך של החיים.
לא איזה טוב, איזה טוב, זה לא
חיים. לא.
כשמישהו קרוב לחמת טוב?
כתוב קודם רבה, מה אתה מיום התמלכה?
לא תפחידו אותי ממצוקים. טוב, אני יכול להמשיך? אני רוצה לענות על השאלה, למה יש מוות אם זה כזה רע? תשובה, זה ממש לא בסדר. זה התשובה. זה שערוריה, אני מסכים איתך, זה לא בסדר. לא, זאת אומרת, אני רוצה שתבינו, אי אפשר להגיד שכל דבר הוא טוב. אז גם אם אנחנו מניחים כהנחה כוללת שכיוון שבטוב העולם נידון, אז מן הסתם יש גם משמעות למוות, אנחנו לא צריכים להפוך להיות עורכי דינים, סנגורים של המוות. המוות זה חרפה, זה סקנדל, זה לא בסדר.
נורא חי 900 שנה.
מה אתה אומר?
גם בדיוק לביטוי נידון. זאת אומרת, יש נידון, זה נשמע מוזר, אנחנו מדברים אם יש סוף טוב, אבל זה לא בדיוק משמעות של נידון. נידון זאת אומרת שאם הוא... מה יצא במשפט?
אם בטוב העולם נידון, המשמעות היא שהרשעים נענשים והצדיקים מקבלים שכר. טוב לצדיקים, רע לרשעים. עכשיו, זה אני מתחיל להבין למה רבי עקיבא ראה לנכון לומר את זה, כי זה ההפך ממה שאנחנו רואים. נכון? אנחנו רואים שלצדיקים רע הרבה פעמים, ולרשעים טוב הרבה פעמים. לכן רבי עקיבא אומר לך, לא. בטוב העולם נידון, באופן כללי יש חשבון. למשל, הרי אין כמעט אדם בעולם שהוא כולו רע, או אדם בעולם שהוא כולו טוב. זה דברים נדירים מאוד. אבל הולכים לפי רוב המעשה, והכל לפי רוב המעשה. ואז תשאל השאלה, אדם רשע, שאנחנו רואים שטוב לו בעולם הזה, מה אמרו חכמים על כך? הוא עשה כמה דברים טובים, לכן מגיע לו שיהיה לו טוב בעולם הזה. ואז מה יהיה בעולם הבא? יאכל אותה, יאכל אותה שם. ואם אתה רואה צדיק שרע לו בעולם הזה, אתה אומר, טוב, מן הסתם הוא עשה כמה דברים רעים, הוא נענש בעולם הזה, אבל העולם הבא יהיה טוב. על זה תשאל השאלה, וכי זה פייר? מובן את השאלה שלי? אני חוזר. אני אעשה לכם ציור.
את אתם רואים מה שכתוב כאן? עולם הזה, עולם. אנחנו נעשה שני טורים. אחד לצדיק ואחד לרשע. אז ניקח מקרה קלאסי שצדיק רע לו בעולם הזה. רע לו. אומרים, אל תדאג, זה בגלל שהוא עשה כמה פשלות, אבל בעולם הבא יהיה טוב לו. שיחכה קצת, כשיגיע לעולם הבא, טוב לו. מה שאין כן, הרשע, מקרה קלאסי, שאתה רואה שהרשע בעולם הזה טוב לו, ואתה אומר לתוך, איך זה יכול להיות, הרי הוא רשע, איך טוב לו? אומרים, ביש הוא עשה כמה דברים טובים, הוא העביר זקנה אחת את הכביש, ולכן מגיע שיהיה טוב לו בעולם הזה. אבל בעולם הבא, וואו, יחטוף. בסדר? זה הציור הקלאסי. על זה אני שואל, שאלה עמוקה משאול, וכי זה פייר? מדוע לרשע אתה נותן שכר בעולם שקלט שיש לו סוף, ואתה מעניש אותו בעולם הנצחי? זה לא פייר. זה לא שיגיוני. היית צריך לתת באותה מידה שכר ועונש בעולם הזה ובעולם הבא על המעשים הטובים והרעים. הבנת? הפרופורציה הייתה צריכה להיות, אם אדם הוא רשע מקבל הרבה מאוד עונש בין בעולם הזה בין בעולם הבא, מעט שכר בין בעולם הזה בין בעולם הבא. נכון? אבל זה לא מה שמצויר על הלוח. ולכן אני שואל, האם זה פייר?
רבי עקיבא אמר, בטוב העולם נדון. זאת אומרת, המגמה היא שהשיפוט יהיה לטובת הטוב.
זאת אומרת שהרע ידפק, אתה אומר. שהרשע ידפק, לא אכפת לנו. כן? מה את אומרת? את אומרת בלגולים, אז זה לא מה שכתוב פה על הלוח. אני בתוך הנחה שמה שכתוב על הלוח הוא נכון, אני שואל האם זה פייר.
אבל אולי אנחנו לא יודעים. כלפי הצדיק זה לא פייר.
כלפי הצדיק זה לא פייר, למה?
כי אם ככה יצאנו את אותו גם בעולם הזה.
אז זאת אומרת שהוא אכל אותה בעולם הזה.
כן.
טוב, אתם רוצים תשובה או לא?
כן.
רק כדי שיונתן יגיד שאנחנו ממשיכים בחומר. כן. התשובה היא, שאם היית שואל את הצדיק, תגיד, איפה אתה מעדיף לקבל את העונש שלך, בעולם הזה או בעולם הבא? מה הוא היה עונה? הוא מעדיף בעולם הזה, כדי להישאר נקי לעולם הבא. אם אתה שואל את הרשע, תגיד, אתה רוצה לקבל את השכר על המעשים הטובים שעשית, אתה רוצה לקבל את זה בעולם הזה או בעולם הבא? מה הוא היה עונה? בעולם הזה. עולם הבא מי יודע מה יהיה. פה זה בטוח, תביא, מזומן. בסדר? ולכן זה פייר.
הרשעים הם שלום עכשיו.
וזה מה שאמר רבי עקיבא.
הוא רוצה,
בדיוק, כל אחד מכאן. לא, כי מה שאני רוצה זה מה שאני פתוח אליו. אני שוב רוצה לחזור למשל למקרה של אלבר קאמי. תארי לעצמך שאלבר קאמי, שחשב שאין משמעות לעולם, היה מגיע לגן עדן. זה רצח. בגלל שזה סותר את כל מה שהוא מאמין בו. זה אכזרי להכניס את אלבר קאמי לחיי העולם הבא. לכן, ריבונו של עולם, ברחמיו הרבים וחסדיו הפשוטים, החליט שכל אדם מקבל לפי מה שהוא מכין את עצמו אליו. וזה מה שנאמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה לעולם הבא? הם מייצרים את העולם הבא שלהם. ברור?
מייצרים גם את העולם הזה.
לפי זה, טוב, מאז זה אנחנו רואים, אבל החידוש הוא שבסופו של דבר האדם מודד בעצמו את המידות של עולמו. זה פחות מה שנקרא, זה מה שנקרא, והכל לפי רוב המעשה. כן.
מתי התחילו לדבר על העולם הבא בספרים שלנו? כי אתה חזרת לפסוק של בראשית, אבל מתי התחילו הדיונים? האם זה כבר עובד את אחרי מתן תורה שכבר חשבו על עולם הבא או ש...
זהו? טוב, את שאלת שתי שאלות. השאלה האחת, מתי התחילו לדבר על עולם הבא? השאלה השנייה ששאלת, מתי התחילו לחשוב על עולם הבא? שמת לב שזה שתי שאלות? לדבר ולחשוב זה אותו הדבר? לא. אז שאלת מתי התחילו לדבר על עולם הבא, ואחר כך אמרת מתי התחילו לחשוב על עולם הבא. את מבינה שזה שתי שאלות? בסדר. ולכן התשובה היא לא אותה תשובה. התחילו לדבר על עולם הבא בראשית ימי בית שני. התחילו לחשוב על עולם הבא מאז אברהם אבינו. בסדר? שמה? נכון, לכן לא דיברו. מה שאמרתי, לא דיברו על עולם הבא, חשבו על עולם
הבא. והיה שחשבו.
מניין לי שחשבו?
כן.
זה הדבר מובן מאליו. אפשר לראות את זה בעשרות מקומות בתנ"ך, שהנחת היסוד של חיים אחרי המוות, המשכיות של החיים, זה הדבר המובן, כאילו הנחה מובלעת של החיים, עד כדי כך שלא ראו צורך לדבר על זה. למשל, הביטוי שאדם נאסף אל אבותיו. כן? אתה תבוא אל אבותיך בשלום. זה ביטוי כזה. או למשל, כל האמונה שמה של בעלת האוב, בימי שאול. כן? זה הנחה שיש עם מי לדבר אחרי המוות. גם אתה רואה שהדבר הזה המקובל אצל קדמוננו. או למשל, כשרחל אמנו מתה, כשהיא ילדה את בנימין. מה כתוב שמה? ויהי בצאת נפשה כי מתה. בצאת נפשה כי מתה. שים לב לביטוי. כן? אז מניחים שיש איזה קיום. גם בספר איוב יש פרקים רבים המדברים על גורל האדם אחרי המוות. גם זה. אלא מה? הדברים האלה מעולם לא היו נושא שדיברו עליו בציבור. זה נשאר בחוגים המיוחדים של הנביאים. הם דיברו על זה. אבל זה לא שזה לא היה, ידוע. אפשר להוכיח את זה. טוב.
למה דיברו על זה בבית
שני? כי מה שהיה חשוב בבית ראשון זה העולם הזה. ברגע שהעולם הזה הפך להיות בלתי נסבל, אז התחילו לדבר על העולם הבא. פעם היה יהודי אחד, רבי נחמן מברסלב, שמעת עליו? רבי נחמן מברסלב נכנס לבית המדרש, והוא שמע את התלמידים שלו, החסידים, מדברים על עולם הבא ועל עולם הזה. ואז רבי נחמן התערב בשיחה ואמר, הנה, כל העולם אומרים שיש עולם הבא ושיש עולם הזה. עולם הבא, ברור שיש. הרי רבותינו אמרו שיש, אז ברור שיש. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה, להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום. כי כאן, הרי זה בוודאי הגהינם. זאת אומרת, כשהעולם הזה הפסיק להיות עולם הזה, אלא התחיל להיות גהינם, אז קדמוננו החליטו לדבר הרבה על עולם הבא. בסדר? כן, מה? אגב, אני רוצה להסביר פה משהו. יש, במשך הדורות, היהודים האמינו הרבה בחיי העולם הבא. בימינו, הרבה פחות. יש סקר שנקרא סקר של מכון גוטמן. מכירים את זה? כל 10 שנים מכון גוטמן מוציא סקר על מצב האמונות והעשייה הדתית בציבור הישראלי בארץ. ואז מתברר, דברים מאוד מעניינים, מתברר שהחברה הישראלית איננה חברה חילונית וגם איננה חברה דתית. אלא היא בגדול חברה מסורתית. זה פחות או יותר, נגיד, המיינסטרים של הזהות הישראלית היום, זה המסורתיות. ואז שם יש מדדים, מה מספר האנשים שמאמינים באלוהים, שמאמינים בתורה, שמאמינים בגורל של עם ישראל, בסגולה, כמה אנשים שומרים שבת, כמה אנשים שומרים כשרות, וכו' וכו'. והדבר שנמצא בתחתית הייתי אומר, הבריאות, זה האמונה בחיי העולם הבא. יש אחוז נמוך מאוד של ישראלים שמאמינים בהישארות הנפש וחיי העולם הבא. אבל יש אחוז עוד יותר נמוך שמאמינים בגהינם. כלומר, שבסופו של דבר זאת חברה אופטימית, יחסית.
גן עדן היה בגלו הארץ.
רגע, 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 אני עכשיו לא מדבר על זה. רק מה שאני רוצה לומר...
זה חברה של רשעים. כאילו זה לא פה. הכל פה.
לא יודע, לא רוצה לדון על זה. לא רוצה לדון על זה, אתה תכריח אותי לדון על זה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שצריך להבין מה קרה לעם היהודי, שבמהלך הדורות, שכל כך היה מוחזק על ידי ענייני העולם הבא, פתאום הפסיק במידה רבה להתייחס אל העולם הבא. זה הפסיק להיות המרכז של ההכרה היהודית. מה? כן, כי חזרנו לעולם הזה. חזרנו לעולם הזה. פשוט מאוד.
אנשים נהיו רשעים, אז הם לא רוצים להבין לעולם
הבא. אני לא חושב כבר. אני חושב פשוט חזרנו לעולם הזה. ברור? טוב. מה זה? כן.
למה אברהם אבינו דיבר עם השם? היה לו אינטראקציה, גם משה רבינו, גם עם הנביאים. למה אף פעם לא שאלו מה יש אחר כך? למה לאדם יש לצוות? כי זה לא, זה היה מכבוד, מיראה.
יש הרבה תשובות. יכולה להיות התשובה של איילה, ש... מי אמר שלא שאלו? או התשובה של רבי יהודה הלוי, כי זה לא חשוב מה שאחרי המוות, מה שחשוב זה העולם הזה, שיש עולם הזה. או. אבל זה לא הנושא שלנו, ואני נחרד מהמבטים של יונתן, שרוצה שאני אמשיך בטקסט.
דרך אגב, יש סתירה בין מה שאני מבין את העולם הבא לפי הטבלה הזאת, שזה עולם שבא אחרי המוות, לבין עולם הבא שדיברנו עליו פעם בשיעורים, שזה ההמשך של העולם הזה עוד בחיים, כאילו אחרית הימים.
עולם הבא זה מושג רחב. כל מה שהולך ובא הוא עולם הבא.
כל מה ש...
הולך ובא.
מה זה נקרא ובא?
אתה לא יודע מה פירוש המילה העברית בא?
זה לבוא, להגיע.
נכון, אז כל מה שהולך ובא, זה עולם הבא.
זאת אומרת זה העתיד.
העתיד. עכשיו העתיד יש לו הרבה הרבה ביטויים. יש העתיד המיידי, ויש העתיד הגדול. כך שלדבר על מונחים של עולם הבא בצורה מדויקת, זה קצת הקטנה. זה מגוחך קצת. בסדר? טוב, אני מציע שנמשיך בטקסט. מה דעתכם? יאללה.
רגע,
לך מותר. טוב. הוא היה אומר. מי זה הוא? רבי עקיבא. כאן יש איזה משפט ארוך, לא מתאים לסגנון של מסכת אבות. מסכת אבות זה משפטים קצרים כאלה. דיברתי. זה בדיוק מה שדיברתי עכשיו על הטבלה הזאת. טוב, הוא היה אומר, רבי עקיבא, וכאן יש לו משפט ארוך, שלא מתאים כל כך לסגנון של מסכת אבות. בדרך כלל מסכת אבות זה משפטים קצרים, חתוכים, וכאן פתאום מתחיל להשתפך. צריך להבין מה כתוב כאן. הוא היה אומר, הכל נתון בעירבון ומצודה פירוסה על כל החיים, החנות פתוחה והחנווני מקיף, והפנקס פתוח והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה. והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. טוב, מדבד שהמשפט הוא ארוך, גם לא כך ברור מה הוא מתכוון. מה? מה אתה אומר? אצלי זה תזן. אבל זה משתנה ממהדורה למהדורה. אני חוזר על המשפט. הוא היה אומר, הכל נתון בעירבון, ומצודה פירוסה על כל החיים. מה איך את לא מוצאת? טוב, אני רוצה להגיד, אני אקרא את המשפט עוד פעם, המשפט נשמע פסימי. כן? זה אומר, תשמע, אתה לא יכול להימלט, אתה כמו עכבר בתוך מלכודת. כן? וזה נשמע אפילו אכזרי. אבל קודם כל לקראת המשפט. הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים. מה זה מצודה? מלכודת. החנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. זה אליגוריה, ברור. מה? זה שירה. כל אחד רואה מה שהוא רוצה. זה יפה איך שזה כתוב, נכון? אבל השאלה, מה זה אומר? זה לכאורה בא להגיד, תשמע, אכלת אותה.
אבל תדע שעל כל דבר שאתה עושה, אתה משלם.
נו, זה בדיוק מה ש... כן, נכון. זה בערך כך.
זה רק פייר, אתה לוקח מהמכולת, אתה צריך לשלם.
אז תנו לי להסביר את זה אחרת, בסדר? הוא היה אומר, הכל נתון בערבון. שאלתי, מה זה הכל?
הכל.
מה זה הכל? מה זה הכל?
כל המציאות
נתונה בערבון? מה היא עשתה, מסכנה?
כל החומר, כל הדבר החומר.
כל החומר? מה עשה החומר, מסכן? למה הוא נתון בערבון? מה זה בכלל להיות נתון בערבון?
כי הוא מוגבל, החומר הוא מוגבל.
לא, זה לא ערבון מוגבל. מה זה ערבון?
הבנאי,
הבנאי. לא, זה לא בעברית מודרנית, תזכרו.
זה זמני.
ערבון זה משכון.
זה
משכון, כן? למשל, ערבון זה מילה אחת בשביל משכון. זאת אומרת, לא, ההפך. אתה המשכון. נכון? כלומר, אם אני אומר, הכל נתון בערבון, למשל, אדם צריך הלוואה. אומרים לו, תשמע, הלוואה בסדר, אבל אתה צריך לתת...
למשכן את הבית.
נכון? ואם לא יהיה לך ממה לשלם, אז ניקח לך את הבית. הבית נתון בערבון, זה המשמעות. אבל כשאומרים, הכל נתון בערבון, זה בא לומר שהכל בא לשלם. על מה? איזה חטא? מי אמר שיש פה חטא? אז אני אגיד לכם, איך חכמי הקבלה פירשו את המילה הכל? הם הסבירו שהמילה הכל זה השכינה. כן, הרי השכינה נקראת הכל. ולמשל כתוב, והשם ברך את אברהם בכל. בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. זאת אומרת שבסופו של דבר, ההצלחה של הבריאה, זה ההצלחה של המעורבות האלוהית בעולמו. במילים אחרות, למי יש אינטרס שהעולם יצליח? למי שברא אותו. אז בעצם הוא השקיע את המניות שלו כאן, הכל נתון בערבון. לכן זה מוכרח להצליח, כי הוא לא מוכן להפסיד. זה מה שזה אומר. הכל נתון בערבון. מה? ולכן מצודה פרוסה על כל החיים.
אבל אני יודע מה הקבלה, שידוע שאלוהים גם מחריב ומקים עולמות.
נכון, כי הוא רוצה שזה יצליח בסוף.
אבל
למה, הוא מחריב, אבל הוא בונה עוד פעם, למה? כי הוא רוצה שזה יצליח. כלומר, זה פשלה כשזה לא מצליח.
אבל מה זה הצלחה?
לא בטח את העולם הזה.
מה זה הצלחה בעצם?
אפרופו מחריב עולמות.
ראה, סליחה, שמת לב שמישהי שאלה? כן? טוב. את שואלת, מה זה הצלחה של אלוהים? נכון? התשובה?
ידיעת השם על ידי אדם.
זה שיש לו עם מי לדבר, שיש לו דיאלוג. זה כמו, למשל, מישהו שיודע לשחק שחמט, הוא גאון בשחמט, הוא מאוד אוהב לשחק שחמט. אבל אין אף אחד בסביבה שלו שיודע. אז מה הוא עושה? הוא מקים חוג לשחמט. נכון? כן? הוא מקים חוג. ואז הוא נותן פרסים, ואנשים מאוד מתעניינים, וכל הכבוד, איך התאבת לשכונה? זה לא נכון. הוא עושה את זה כדי שיהיה לו עם מי לשחק. ביום שיש לו שחקן רציני מולו, הוא אומר, אז הצלחתי. אפשר לומר, אם כן, שההצלחה של הבורא בעולמו, זה כאשר יש לו עם מי לדבר. שהוא יוצא מן הבדידות שלו. מובן? זה כתוב מפורש. מה שאני אומר זה כתוב מפורש בתורה. מה כתוב בתורה? קדושים תהיו כי קדוש אני. מה זה אומר? אז אם אתה קדוש, בבקשה, אבל למה שאני יהיה קדוש בגלל זה? אלא כאילו הקדוש אומר, אני היחיד הקדוש. אני זקוק לבן שיח, אז תהיו קדושים, נוכל לשחק ביחד. משחק? לא, 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 המצוות זה כל זה, זה אמצעי. המטרה היא המשחק. כלומר, זה כמו שמשל בסעודה. אנשים מאוד רעבים, מגיעים לסעודה, לוקחים את האבנים, לחם, חומוס, עכשיו קצת פחות רעבים. עכשיו מביאים את המנה העיקרית, טעים. אבל אתה כבר לא כל כך רעב. אז עכשיו אתה אוכל סביע. סביע עכשיו מביאים מנות אחרונות, אבל זה טעים. אז האדם, במקום להיות סביע, הוא גם משמין קצת. עכשיו הוא גמר. מה עושים? מוצאים סיגריה. זה כבר לא דבר מזין, זה אפילו דבר מזיק. אבל זה כאילו הכיף של הסוף. ואז מה עושים? גמרנו עם סיגריה, ואז מה עושים? ששבש. הששבש, שמשחקים בסוף הסעודה, הוא הראיה שהגענו אל עולם שבו אין כבר צרכים, אלא יש ערכים. זה המשחק. בסדר? אז בהתחלה זה בכי בחדרים ובגנים שתיקה. אבל בסוף, המלך משחק עם המלכה.
אז תדבר את הסקס, המטרה שלה הכל זה סקס.
זה השאלה. לא, זו שאלה לא פשוטה מה שאתה אומר. כשאתה אומר סקס, אתה מדבר על משהו שבעצם משעבד את האדם. זה לא האהבה. כן? האהבה היא הרבה מעבר לזה. כן? מה הוא?
יש לי שאלה שקשורה בתחיית המתים ובמחירים בעולמות.
כן.
יש תחיית מתים אחרי כל סוף שמיטה של עולם?
מה אכפת לך כל שאלות?
לא, זה מעניין.
אותי זה לא מעניין. הלאה, מה עוד? טוב. אז בואו נחזור. הכל נתון... מה?
יש הבדל בין שיח עם אלוהים לבין להיות עד לקיומו?
כן, ודאי. עד לקיומו זה דבר לא רע, זה התפקיד של עם ישראל. אבל כמה זמן אפשר כבר להעיד? צריך גם להיפגש, לא? טוב. הוא היה אומר, הכל נתון בעירבון. אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין שבעצם מה שרבי עקיבא טוען, זה שההצלחה של הבריאה זה לא אינטרס אנושי, זה אינטרס של אלוהים. זה אגב עונה על שאלה מאוד קשה. בשביל מי זה טוב שיש יהודים בעולם? כלומר, ליהודים זה בטוח לא כל כך טוב.
הקצוות יש.
כן. מה בשביל הגויים? הגויים לא כל כך משתכנעים שזה טוב שיש יהודים. יש כמה גויים שכן חושבים על זה, אבל באופן כללי, אז מי מרוויח מזה?
בורא העולם.
בורא העולם, הוא זה שמרוויח מזה. כן? כלומר, לכאורה זה בעצם אינטרסים שלו. אומרים את זה בהלל, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמחה תן כבוד. מה?
כהני הדתות מרוויחים מזה.
כהני הדתות מרוויחים מזה שיש יהודים.
לא, שמאמינים באלוהים.
אבל זאת לא הייתה השאלה. אבל זאת לא הייתה השאלה. השאלה היא...
מי מרוויח מזה?
ממה?
מזה שיש אלוהים.
לא, זה לא מה שאני אמרתי. מזה שיש יהודים.
אז לא שמעתי.
זו בכלל לא הייתה השאלה.
כן, לא שמעתי.
כן. מה?
רמב"ן במורה נבוכים אומר שלאלוהים אין צורך באנושות. אין לו צורך בתפילה.
נכון, נכון.
כי הוא שלם בפני עצמו.
נכון.
אז למה הוא צריך את היהודים?
נכון. הוא לא צריך.
לא, באמת,
לא, אני ברצינות עונה. אז למה אני אמרתי שהוא צריך? כי הוא צריך. איך אפשר ליישב בין שני הביטויים שלי? התשובה היא פשוטה. הוא החליט להיות צריך. הוא החליט להיות צריך. אבל הוא החליט להיות צריך, כי זה טוב לנו שהוא צריך אותנו. זה סמנטיקה, כן? הרי הפילוסופים טוענים שברגע שיש רצון אז יש חיסרון. כן? אז הקושיה המטאפיזית נשארת. זה כמו, אתה יודע, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז לרגע אחד הוא שאל את עצמו אם זה בסדר. למה? כי בביקורת התבונה הטהורה של קאנט, כתוב שהשאלה אם העולם נברא או לא, היא אנטינומיה של התבונה. שזה דבר בלתי פתיר מבחינה שכלית. אז לכן אלוהים באמת היסס האם לעבור על דברי קאנף. ואז בסוף הוא אמר, אבל יש לי מטרה מוסרית בבריאת העולם. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא ברא את העולם מסיבות מוסריות, הוא אומר, ומכאן ואילך שיכתבו דוקטורטים ליישב את זה.
הקיום אלוהים זה
אנטימוניה? לא, לא אמרתי. טוב, בואו נחזור אם כן לנושא. הוא היה אומר, הכל נתון בערבון. לכן כל השאלות שלכם, השאלות המטאפיזיות, הייתי אומר, התיאולוגיות, כיצד יכול להיות שאלוהים צריך משהו, לומר לכם את האמת, לא אכפת לי. זאת אומרת, ככה זה מתפקד. זה נכון שבאופן אבסולוטי, מורה נבוכים, אלוהים לא צריך אף אחד, אבל לא ככה זה מתפקד.
אבל המצוות שזה מתקשר למשנה הזאת,
בוודאי. אז המצוות לפי זה הם צורך של מי? לפי זה זה בשבילו.
לפי זה, מה, לפי האידיאולוגיה של התורה זה כן בשבילו?
לפי מה שכתוב כאן במסכת אבות.
לפי המשנה הזאת?
לפי המשנה הזאת, כן.
הם אמצעי של האדם ולא שמחים את
אותו? זה תלוי, יש מקורות שאומרים הפוך. מתי המקורות אומרים הפוך? כשהם רוצים להגיד את האמת האבסולוטית. ומתי המקורות... וכשהמקורות רוצים להדגיש את אופן ההנהגה בעולם, אז הם אומרים את מה שכתוב כאן.
אבל הבריאה היא לא להיטיב עם האדם, כי זה
המטרה? גם. אבל אי אפשר להגיד שזה רק זה. יש גם סיבה נעלמת במציאות העולם.
המוסרי בבריאת העולם מבחינת אלוהים. אמרת שהוא רצה לעשות משהו מוסרי,
שאלתו של זאב. כן, אני יודע, המסגן לא הכי טוב היום. זאב שואל, מה מוסרי בבריאת העולם מבחינתו של אלוהים? תשובה, אין דבר יותר מוסרי מאשר להעניק בחינם ובחסד גמור מציאות לזולתו. בסדר? זה המוסרי. ומאחר והוא לא מוכרח לברוא את העולם, אם כן, זה חסד מוחלט.
שלנו כאנשים, כאנושות, אלייטיב
המחירים,
ובעצם להיות כמו.
נכון. 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 זה מה שרבי עקיבא אמר, שואפת לרעך כמוך, זה הכלל של גדול בתורה. אם אתה רוצה לדעת אם מישהו גדול בתורה, תראה מה הכלל שלו. נכון? זה כלל גדול בתורה. כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא הבנתי את השאלה.
ההתבוננות של הבורא בעולם הזה, היחס שלו זה יחס שהוא דומה לברת העולם הזה.
לא הבנתי פשוט.
לא משנה.
זה משנה, אבל אני לא הבנתי.
זה אותו כמו העולם הזה, זה מתנהל באותו רמה, מה
זה? איפה שהמלאכים וכל העולם
היותר... הבנתי, הצילות בריאה יצירה עשייה, אבל מה את רוצה לשאול על זה?
אם יש את אותו מהות,
זה מהויות שונות. עולם האצילות זה לא עולם הבריאה, עולם היצירה זה לא עולם העשייה. מה? זה מהות בפני עצמה, נכון? עגבנייה זה לא תפוז, למרות ששני מגולים. כן, יש כאלה לא אכילים. כן. למה הוא לקח את האדם בתור בן שיח? זה באמת לכאורה, זה לא הצלחה משהו.
יחסית ל...
כן, הוא היה צריך לקח את המלאכים.
לא, אני לא יודע, זה משהו ששקול.
שקול לא, זאת אומרת, כן, למה אלוהים מסתבך עם כזה יצור ג'וק כזה שמפעילה מכבודכם, יש לו מערכת עיכול וכל מיני דברים כאלה, ובכלל הראש שלו בכל מיני פינות אחרות. למה אלוהים כל כך רוצה לדבר דווקא איתו? בעוד שהוא יכול היה לייצר לו איזה בן שיח רציני, שחמטאי מוחלט, משהו כזה, מה?
גם וגם, לא.
כן, אבל למה בשבילה כזה נמוך הזה?
כי זה מי שנמצא בקצה הכי קיצוני שלו.
כי זה אתגר.
אני שמעתי שהיו חכמי תורה שהאמינו שבאמת האלים, לפי המיתולוגיה היוונית, הם לא היו אלים במהות של להשתחוות אליהם ולהאמין בהם שהם הבוראים, אלא באמת היו אנשים בעלי כוח, רוחני מאוד גבוה.
אבל זה לא השאלה שהיא שואלת.
כן, אבל אני מתקשר לזה שהיו אנשים שהם כן העלים.
כן, אבל אנחנו לא האנשים הנעלים האלה, אנחנו לא אלילי המיתולוגיה, אנחנו אנשים פשוטים שאוהבים המבורגר קצת קטשופ.
זה אבולוציה אומרת שם.
זה כמו שתי פחיות ערבים חוץ, שבקצה אחד הקדוש ברוך הוא מחזיק, ובקצה שני הבן אדם.
אבל עובדה לפני 2,000-3,000 שנה בבית המקדש, כן היו אנשים...
יכול להיות, אבל עכשיו יש אנשים דפוקים, ואנחנו אותם האנשים הדפוקים שבשבילם הקדוש ברוך הוא שולח את המשיח שלו, אז אני רוצה להגיד למה.
וגם הריבוי. דיברו עם שניים בעצם.
כן, יש פה מיליארדי אנשים, זה לא קצת יותר מדי. כן, קצת יותר, נכון? זו השאלה. זאת התשובה? אני חושב שהתשובה היא בשאלה עצמה. כלומר, אנחנו מבינים שריבונו של עולם אוהב את גרעין. לדבר עם המלאכים זה בעיה. זה פשוט.
אתגר
למי. מה?
אתגר למי,
זה מאתגר. בשבילו, כן, זה מאתגר בשבילו. כי אנחנו מצליחים כמה פעמים לייאש אותו. וזה עובד, בסוף. כן, טוב. בואו נמשיך. נראה לי שאת לא קונה. מה לא השתכנע? השאלה הייתה, למה ריבונו של עולם אכפת לו מכזה נמוך? התשובה היא, כי אכפת לו מכזה נמוך. אני אגיד לך משל שהסינים אומרים, הסינים אומרים משהו כזה. הם אומרים, מתי גדולתו של הקיסר, קיסר סין, בא לידי ביטוי? האם כאשר נאמניו מקבלים את מלכותו, או כאשר המורדים בו מקבלים את מלכותו? ברור שכאשר המורדים. אז אותו הדבר. כן, ריבונו של עולם מעוניין לחשוף את מלכותו בכל. מה זה בכל? דווקא במה שמתנגד לו. שדמר מלכותו בכל משל. זה יותר מובן?
אני חושב שזו
תנולוגיה
נכונה, כי קיסר הסיני הוא למצב מציאות מתונה. זה שיש מורדים זה לא משהו שהוא קבע. הוא לא ברא את המורדים. אלוהים מידע הוא זה שברא את כל הבריאות בעולם.
נכון.
אז הוא בורא...
את האפשרות של הבריאות.
הוא מלכתחילה ברא בריאות שמורדות בקיומו, ואז...
עד כדי כך שגם אין לו שליטה בזה. עד כדי כך אין לו שליטה בזה.
מה?
אז זה קצת דומה לקיסר סין, אין לו שליטה בזה. קיסר
סין הוא נזרק לתוך מציאות מסוימת, הוא צריך להתמודד
איתה. וריבונו של עולם זורק את עצמו לתוך איזו מציאות מסוימת, זאת אומרת.
זורק.
זה המשחק.
כל המציאות שהוא רוצה.
זה המשחק, זה השם של המשחק. כן, זה כן, לצאת מהבדידות הזאת. כן.
זה שעם ישראל
הוא
יותר
מתנגד
לקדוש
ברוך הוא משנה משהו? אנחנו עושים יותר צרות. כן? עושים יותר צרות. טוב, בואו נתקדם. הוא היה אומר, הכל נתון בערבון. ומצודה פרוסה על כל החיים. אומר האדמו"ר מקומרנו, המצודה פרוסה על כל החיים ולא... ולא על המתים.
המצודה זה מה זה? מה זה היצר?
לא, ההפך. מצודה זה כללי משחק. שמי שעושה טוב מקבל טוב, מי שעושה רע מקבל רע. כל המאבקים האלה, שם המצודה שבתוכה אנחנו נמצאים, מצודה זה מלכודת. כן. המלכודת הזאת שבה אנחנו מוכרחים להיענות לכללי משחק מסוימים. זה הכוונה.
המגרש
המשחקים. הוא פרוס על כל החיים ולא על המתים. זה מה זה נחמה. כלומר, יש זמן שבו אתה משתחרר מן המאבקים האלה.
במתים חופשי.
במתים חופשי, יפה. החנות פתוחה, החנות פתוחה והחנווני מקיף. חנות זה מקום שבו
קונים
ומשלמים, נכון? כלומר, אתה צריך איזשהו מצרך, לוקח את המצרך, משלם. ואם אין לך מה לשלם, אז החנווני מקיף. עכשיו, למה החנווני מקיף? כי הוא מניח שעכשיו אין לך מה לשלם, אבל מאחר ואתה עתיד להיות מסוגל לשלם, אז כבר עכשיו הוא נותן לך על חשבון העתיד, נכון? כלומר, יש דבר שהוא תוכי, ויש דבר שהוא היקפי. החנווני מקיף, זה האור המקיף. לעומת האור הפנימי. אני אסביר את זה קצת יותר לעומק. תרשו לי. יש לפעמים תהליכים בהיסטוריה שנעשים מכוח הזכויות של האדם. התאמצתי, קיבלתי. מה שאדם מבשל, זה מה שהוא אוכל. אם הוא מבשל טוב, אוכל טוב. מבשל רע, אוכל רע. למהלך הזה קוראים אצל חכמי הקבלה בשם אור פנימי, שזה מה שהאדם מפנים מכוח המלאכה שלו. אבל יש מהלכים בהיסטוריה שנעשים לא מכוח המאמץ של האדם, כי אם נמתין עד שהאדם יהיה ראוי, אז זה לא יהיה אף פעם. לכן הקדוש ברוך הוא דוחף את העניינים למרות שהאדם לא מוכן. ואיפה המוסר בזה? החנווני, מקיף, על שם העתיד. זה נקרא אצל חכמי הקבלה האור המקיף. לדוגמה. לדוגמה. אתה רוצה דוגמה? זאב לא רוצה לתת לך דוגמה, הוא רוצה לענות בעצמו. דוגמה, היציאה מן הגלות, הקמת מדינת ישראל, למשל. יש את השאלה, מגיע לנו או לא מגיע לנו? אם נתחיל לעשות חשבונות, מגיע או לא מגיע? אם נתחיל לעשות חשבונות, מגיע או לא מגיע, נתחיל לעשות חשבונאות לא פשוטה. יכול להיות שמגיע לנו, יכול להיות שלא מגיע לנו. אבל המהלך הזה הוא מהלך שלא תלוי בנו כל כך. כי הרי ריבונו של עולם סינדל את עצמו כביכול, בזה שהוא הבטיח להשיב אותנו לכאן. אז הוא לא יכול להרשות לעצמו לתלות את זה במעשינו. לא קשור, אני לא דיברתי על השואה. אני דיברתי על מדינת ישראל. ריבונו של עולם יש לו איזושהי מחויבות, והוא חייב לצאת ידי חובתו. מאחר והוא מחויב לצאת ידי חובתו, לכן אין לו ברירה. אבל יגידו לו, אבל תשמע, לא כולם זכאים, לא כולם מגיע להם. בסדר, אני בינתיים נותן על החשבון. אכן ואני מקיף.
אבל לא קיבלנו את המדינה על מגע של כסף.
זה נכון.
כמעט.
הם מגע של הכסף. הם, הכסף. הכסף.
הכסף.
כן, בואו. לא אמרתי שאין עניין של זכויות. אני רק אומר שבאופן עקרוני, הגאולה איננה תלויה בזה שאנחנו זכאים. לעומת זה, יש דברים שכן תלויים בזה שאנחנו זכאים. אז זה מה שנקרא, החנות פתוחה זה האור הפנימי, החנווני מקיף זה האור המקיף.
איך מחזירים?
איך מחזירים? בבוא הזמן. יש ביטוי כזה בתחילת מסכת אבות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אחר כך כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. איך זה יכול להיות? אמרת שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז איך כאלו שאין להם? אז מה דיברנו על זה בשם הארי? כל ישראל, בסופו של דבר, יהיה להם חלק לעולם הבא. בינתיים, כן. גם אלה שאין להם חלק, בסוף יהיה להם חלק. אבל מה? זה הרבה בלגן בדרך. זה לא מה שאני הסברתי. בסדר? טוב. החנות פתוחה והחנווני מקי והפנקס פתוח והיד כותבת וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה. כלומר יש דברים שבשביל לעשות אותם אני זקוק לפעמים לממון. אז מה עושה ריבונו של עולם? נותן לי את הממון. אתה רוצה לעבור עבירה? הנה הממון מגיע. כל הרוצה ללוות יבוא וילווה. והגבאים מחזירים תדיר בכל יום. מה זה? מי זה הגבאים? מה? תגידו, זה מין מלאכי חבלה כאלה, שחורים, עם שיניים עקומות וכלשון. זה שאלה מה זה מחזירים. יש ביטוי לחזר על הפתחים. כן? יש ביטוי כזה, לחזר. מה?
הנפש הבהמית
והנפש האלוקית
של האדם, זה
הגבאים. יכול להיות, אבל אני רוצה, יכול שאתה צודק, אני רוצה להתבזי מחזירים.
באינטראקציה עם הבן אדם, זאת אומרת,
אז יש כאלה שפרשו מחזירים מלשון לתקן, הם מחזירים בתשובה. כן, אבל הגבאים הם לא סתם, הגבאים הם לא סתם חסרי מוסר. הגבאים לפעמים הם מענישים, כי הם גובים. אבל הם גובים בשביל להחזיר. הגבאים מחזירים. זה גבאים מאוד מוזרים. בדרך כלל גבאים, מה הם עושים? גובים. ופה זה גבאים שמחזירים. מה? חי שקלים? חי רוטל, אתה מתכוון. אתה יודע איך קוראים לילדה שנולדה בל"ג בעומר? חיה רוטל. טוב.
חיה מה?
רוטל. טוב, זה בדיחה פנימית לאלה שהולכים למירון. טוב. אז זהו. זה אפשרות אחת, או שמחזירים, לא. כי אם לא, אז הגבאים היו גובים. הביטוי המתקבל על הדעת זה... זאת אומרת שאפשר לפרש כך, אפשר לפרש כך. מה? הגבאים? אני חושב שזה מה שראובן אמר. כן. שזה היצרים של האדם, הם שופטים את האדם. יצר טוב ויצר הרע הם הגבאים. והם מחזירים את האדם. כן. בוודאי, בשביל זה הוא קיים. יש הסיפור הידוע אלעזר בן דורדיה, מי החזיר את אלעזר בן דורדיה בתשובה? הזונה שלו, נכון? אז היצר הרע שלו יחזיר אותו בתשובה, נכון? טוב, טוב, יש המשך, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה זה מדעתו ושלא מדעתו? יש אדם שמבין את המשמעות של האיסורים, אז זה נקרא מדעתו. יש אדם שלא מבין, ואף על פי כן זה מתקן אותו. זה מתקן אותו פחות טוב. אם אני מבין את מה שקורה לי, טוב לי יותר. אבל זה לא הכרח. ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. מה הפירוש?
מה זה יש להם? למי יש להם?
מה?
מי זה להם על מה שיסמוך? מה שיסמוכים שם?
מה? הגבאים. הגבאים יש להם על מה שיסמוכו. מה? יש להם, כן, מה פירוש יש להם על מה שיסמוכו? הפעולה של הגבאים סומכת את העולם. הפעולה של הגבאים היא מעמידה את העולם, היא סומכת אותו. בלי הגבאים העולם היה נחרב. לא היה מוסר, לא היה תיקון. ודווקא על ידי פעולתם, והכל מתוקן לסעודה. מה זה מתוקן? או מוכן, או מה שהתקלקל מתוקן. כלומר, בסעודה, בסופו של דבר, אין קלקולים, הכל מתוקן. לכן, בעצם זה אופטימי המשנה הזאת. הכל נתוק ברבון, זה מוכרח להצליח, מצודה פרוסה על כל החיים ולא על המתים. בסוף, הגבאים, יש להם על מה שסמוכו, הם מחזירים. ולכן, הכל בסוף יהיה מתוקן כשנגיע לסעודה. כן. זה ממש אופייני לרב אשלג. לא, זה באמת פרשנות ממש אופיינית לרב אשלג. טוב, תודה. שלום. טוב, זהו.